במשנה כתוב חמישה דברים יראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמישה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד והופקעה העיר ושרף אפוסטמוס אחד משרי רומי, ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד והוא עמד צלם בהיכל. מי שהעמיד צלם בהיכל זה מנשה. חמישה דברים. הפירוש הפשוט, כמו שצריך להבין, אומרים חמישה דברים יראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, אז הפשט הפשוט צריך להיות שזה מכוח אותם חמישה דברים נקבעה התענית. התענית היא בגלל אותם חמישה דברים, אבל זה פשוט לא ייתכן, זה לא יכול להיות, כי התענית נקבעה והיא כתובה בנביאים. כבר כתוב בספר זכריה, כתוב צום הרביעי וזה 17 בתמוז, צום החמישי זה 9 באב. הם כבר נקבעו הרבה הרבה מקודם. חלק מהדברים שקרו ב-17 בתמוז והדברים שקרו ב-9 באב קרו הרבה זמן אחרי שהתענית כבר הייתה כתובה בנביאים, באופן שה אותם חמישה דברים שיראו, לא מתכוונים פה לומר שהחמישה דברים האלה היו סיבה לקביעת התענית. אז לשם מה? מה זאת אומרת? מה זה מתכוון להגיד? שיראו חמישה דברים. מה? מה זה בא ללמדנו? שיראו דברים, והדברים האלה אם הם לא סיבה לתענית, או הם לא, אז במה, מה מתכוונים? מסתבר שיראו הרבה מאוד דברים. זה היה יום מן הימים, וביום הזה יראו המון דברים. כמו כל יום. מה יש בחמישה דברים, מה משותף בחמישה הדברים האלה, אם הם לא סיבה לתענית? על מה זה נאמר במשנה? מה זה אומר? ותשעה באב זה אותו דבר. תשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, זה במדבר. וחרב הבית בראשונה ובשנייה, חרב הבית בשנייה זה היה הרבה אחרי שהתענית נקבעה. ונלכדה ביתר, זה היה 50 שנה אחרי חורבן הבית השני. ונחרשה העיר, וגם זה היה אחרי חורבן הבית השני. שלושת הדברים האלה האחרונים שכתובים בתשעה באב, גם הם לא יכולים, הם לא סיבות, הם לא סיבות. בשם מה מונים אותם? מה מתכוונים להגיד בעובדה שהדברים האלה קרו בתשעה באב אחרי שהתענית נקבעה? מה זה אומר? המשמעות היא ששני הימים האלה, 17 בתמוז ותשעה באב, נקראים מצרים. הימים שביניהם הם ימי בין המצרים. בין המצרים, זה כמו שכתוב. כמו שכתוב בפרשת השבוע. גדר מזה וגדר מזה, ומקום צר שאי אפשר לעבור. הכוונה, יש כאן שני דברים שהם רופצים עלינו באופן שאנחנו לא יכולים להמשיך ללכת. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. אנחנו לא יכולים להמשיך ללכת כי אנחנו נמצאים בין המצרים, גדר מזה וגדר מזה. אי אפשר לעבור. והסיבה זה החורבן של 17 בתמוז אחד והחורבן של 9 באב. אז הדברים ידועים, הדברים ברורים, אלה הם שני החטאים הגדולים שעליהם אנחנו משלמים עד עצם היום הזה. חטא העגל שבגללו נשתברו הלוחות, וזה קרה ב-17 בתמוז, וחטא המרגלים שבגללו איבדנו את ארץ ישראל, זה קרה ב-9 באב. שני החטאים האלה, היינו שני החורבנות האלה, שני החורבנות האלה רופצים עלינו, וכך אנחנו פשוט לא יכולים לעבור. זה נקרא בין המצרים. באופן שמה שאומרים לנו על אותם חמישה דברים שקרו ב-17 בתמוז, הכוונה היא הדברים האלה מצטרפים לחורבן של 17 בתמוז. ב-17 בתמוז נחרב משהו, וכל מה שקרה גם אחרי שנקבעה התענית, כל זה מצטרף לחורבן של 17 בתמוז. וכן ב-9 באב, החורבן של 9 באב זה החורבן שאנחנו איבדנו את המקום, איבדנו את המקום שבו היינו צריכים להיות, את מקומנו. אלו הם שני החורבנות, שני החטאים הכבדים ששמים אותנו בין המצרים באופן שאי אפשר להמשיך, אי אפשר לעבור. כל חורבן פוגע בדבר שהיה בנוי. היה דבר בנוי, דבר, היה בית והוא נחרב. היה עולם והוא נחרב. רבותינו מלמדים אותנו שמכיוון שהבריאה היינו אותו דבר שעליו אנחנו אומרים שהוא נחרב, הבריאה בעצמה, הבריאה עצמה בפסוק כתוב אלה תולדות השמיים והארץ והיא בראם. אומרים עוד חזל, רש"י מביא את זה, בהי בראם, בהי בראם. כביכול בורא העולם ברא את העולם בהי. מה המשמעות? בהי, כביכול בורא העולם אמר הי והעולם נברא. מה המשמעות? מה מתכוונים לומר פה? כל אות היא, יש לה משמעות. המשמעות של האות מורכבת משם האות, מצורת האות, ומהערך המספרי של האות. אלה הם הדברים שאנחנו צריכים ללמוד. אם מחפשים משמעויות של אותיות, אז שם האות, צורת האות, שם האות זה האופן איך שהאות נתקבלה, זה הלכה למשה מסיני. זה כך הם שמות האותיות. צורת האות, גם זה כמו שהתקבל. והערך המספרי של האות, הערך המספרי של האות מחייבת שהאותיות תהיינה מסודרות. בזו אחר זו. כשם שמספרים אי אפשר להרבב, המספרים הם מספר אחרי מספר, גם האותיות חייבות לבוא בזו אחר זו, כי הערך המספרי שלהם גם הוא קובע בעניינו של האות. האות ה, כשאומרים לנו שכביכול בורא העולם ברא את הבריאה בה, היינו הבריאה עניינה, גילוי, שאנחנו מסתכלים בבריאה ורוצים לעמוד על על עיקר צורתה של הבריאה, כן, עצם מציאותה, הבריאה נראית כמו האות ה, כך היא נראית כביכול, כך היא נבראה, וזה מה שנברא, נברא אותו ה, זהו הדבר שנברא. להבין, כן, לנסות להבין קצת לפי ערכנו, מה המשמעות שהעולם נראה כמו ה. בגמרא כתוב פרט אחד, העולם נברא בה והוא נראה כמו ה, הוא דומה לאכסדרה שהיא פתוחה מלמטה ויש לה איזשהו חלון פתוח מלמעלה, כל מי שרוצה ליפול יכול, כל מי שרוצה לרדת, ליפול, היינו להוציא את עצמו מחוץ למציאות, יכול לעשות את זה, פתוח. מי שרוצה לחזור בו, קבעו בשבילו פתח נוסף מיוחד, הוא צריך לטפס ולהיכנס בחזרה בפתח העליון. זאת צורתה של ההי, כן, זה עניינו של העולם, מי שרוצה לצאת ממנו, בבקשה, רשאי לצאת. זאת אומרת, לא מעכבים בידו, אין שום, כן. זה פתוח לגמרי, זאת אומרת, אין שם שום מעצור. זה נקרא בלשון חז"ל, בלשון הגמרא זה נקרא, זה פרוץ במילואו. מלמטה זה לגמרי פתוח. מי שרוצה לחזור, יש לו עוד פתח. שואלת הגמרא, ולעיל בהי, יחזור באותו פתח שבו הוא נפל, שבו הוא ירד. זאת אומרת, הגמרא לא מסתיים מילתא. במקום שהוא נפל, שם קשה לחזור, באותו פתח. לכן צריך היה לחצוב בשבילו פתח מיוחד. זאת הצורה של האות ה. צורת האות ה אומרת שהעולם הוא כזה שמי שרוצה לחיות כראוי חי בעולם כמו שצריך, מי שרוצה להוציא את עצמו מחוץ למציאות יכול, כי זה פתוח לגמרי בלי שום עיכוב, וגם מי שרוצה לחזור אחרי שהוא נפל, ירד, הוציא את עצמו החוצה, מי שרוצה לחזור יכול לחזור, יש לו אפשרות לחזור, זה קשה יותר. כאן צריך כבר לטפס לפתח יותר גבוה ומשם להיכנס בחזרה. כל זה כתוב בגמרא, את זה אומרת הגמרא. זה נקרא תפיסת האות ה מבחינת צורת האות. אמרנו, צריך גם להתבונן מבחינת המשמעות של המילה ומבחינת המספר, הערך המספרי של אותה אות. אז כך, מבחינת המשמעות של המילה, זה דבר ברור, עצם בריאת העולם זה כביכול בורא העולם ברא את העולם והוא נתן לנו אותו. הבריאה היא בריאה שבה כביכול בורא העולם נותן לנו קיום. פירוש המילה ה' זה, כן, המילה ה' משמעותה כך, כביכול בורא העולם אומר כך, אני נותן לך כך, כמו שיוסף אמר למצרים, והי לכם זרע וזרעתם את האדמה. שאנחנו אומרים שהעולם הוא היי פירוש, כביכול בורא העולם, כאן כלול גם מה שנקרא והארץ נתן לבני אדם. כביכול, אותו עולם שנברא בהי, העולם הזה, כמו שהגמרא אומרת, אותו עולם שנברא בהי, בהי בראם, העולם הזה ניתן לנו, כביכול בורא העולם ברא אותו עבורנו ונתן לנו אותו. הבריאה היא כמו אמירת הילך, כך. מבחינת הערך המספרי של האות ה', וזה כבר מבואר בדברי הראשונים, צורת האות ה' היא נקודה, היינו קו קטן בתוך האות ושני קווים גדולים, אחד קו רוחב, היינו הולך מה שנקרא מימין לשמאל, וקו אורך שהוא הולך פנים אחור. קו אורך וקו רוחב, וקו קטן שהוא יסוד. הוא הקו הקטן הזה, זה נקרא, זה מעין יוד, יש גם קפידה לעשות אותו בדוגמת יוד, אבל הוא מעין יוד, והיוד נקרא תמיד. זה שוב, בלשון רבותינו, בלשון חז"ל, בלשון הפוסקים, היוד, האות יוד נקראת נקודה. זה נקרא קו בלי התפשטות, קו שלא מתפשט, קו שהוא בעצם נקודה אחת. הנקודה הזאת, כשהיא מתפשטת, אז היא מתפשטת לימין, לשמאל, לפנים ולאחור. אלה הם ארבעת הצדדים. יש כאן נקודה בתווך, וההתפשטות היא לכל הצדדים. אבל כל הצדדים זה לא הכוונה, שוב, להבין. כל הצדדים זה לא הכוונה. כל הצדדים, וזה לא משנה. אפשר להפוך. כל צד יש לו משמעות אחרת. צד ימין הוא ימין בדווקא, וצד שמאל הוא שמאל בדווקא. פנים זה פנים בדווקא, זה לפנים. אחור זה אחור בדווקא. ככה זה. באופן הבריאה היא כך. יש בה נקודת אמצע, היינו נקודה שהיא נקודה בלבד. המושג נקודה זה מציאות חסרת התפשטות, מציאות שהיא לא מתפשטת, היא נשארת נקודה. נקודה זה קו, זה נקרא דבר שיש לו המשך. נקודה זה נקרא דבר לא ממשיך. נקודה. אז זה, הדבר הזה הוא ידוע בדברי הראשונים, זה ידוע גם גם בכוזרי, במפרשי ספר יצירה. הדבר הזה ברור, ידוע. נקודה תמיד נקראת, הנקודה מדברת על המציאות עצמה, לא על ההתפשטות בחלל, לא על התפשטות בזמן. נקודה זאת המציאות עצמה, עצם ההיות זאת נקודה. הדבר נמצא, הדבר קיים, זהו. במשנה ביומה, המשנה ביומה בפרק הוציאו לו בדף נ"ג עמוד ב', כתוב: מי שניטל ארון, אבן הייתה שם מימות נביאים ראשונים. פה מדובר מה היה בבית קודשי הקודשים אחרי שהארון ניטל משם, אחרי שהארון ניטל ונגנז, לא היה. אבן הייתה שם מימות נביאים ראשונים, ושתייה הייתה נקראת. זאת אבן השתייה, שהיא הייתה בולטת בבית קודשי הקודשים, גבוה מן הארץ שלוש אצבעות. זאת האבן השתייה. ועליה היה נותן. עליה היה נותן את ה... כן, את ה... את המזרק. כן, את המקום שבו היה אדם. הקטורת. עליה היה נותן. עליה היה מזה. גם. כך כתוב. אבן השתייה. אומרת על זה הגמרא, בדף נון ד' עמוד ב' ביומה. כתוב בגמרא, אבן שתייה, תנה, שממנה הושתת העולם. שתייה זה הכוונה יסוד. יסוד, שתות, נקרא, כן. כי השתות יהרי יסוד, כמו שכתוב בפסוק. שתייה זה מלשון יסוד, מלשון שהדבר מושתת על זה. שממנה הושתת העולם. תנן כמן דאמר מציון נברא העולם. דתניא, רב אליעזר אומר, כך מביאה הגמרא, ברייתא. זה נמצא פה, כן, רק פה. רב אליעזר אומר, עולם מאמצעיתו נברא. זה דעת רב אליעזר. העולם נברא מן האמצע כלפי הצדדים. רבי יהושע אומר, עולם מן הצדדים נברא כלפי האמצע. איך העולם נברא? נקודת האמצע התפשטה לכל הכיוונים והתרחבה לפנים, לאחור, לימין ולשמאל. או הפוך, עולם מן הצדדים נברא, כמו שרבי יהושע אומר. וכל אחד לומד את זה מפסוק. מן הצדדים נברא, ארבע מוצקות היו לו, ונמתח והלך מכל צד עד שנדבק באמצעיתו. יש כאן מחלוקת תנאים. מחלוקת תנאים. העולם, זאת אומרת, בזה הכל מודים. בין למר ובין למר, העולם היה נקודת אמצע והתפשטות. נקודת אמצע וצדדים. השאלה היא מאיכן הוא נברא. אם הוא נברא מן האמצע כלפי הצדדים, או נברא מן הצדדים כלפי האמצע. מכאן אנחנו מבינים שהעולם נראה כמו ה', משום שזאת האות היחידה שזאת צורתה. כך היא נראית. יש לה מה שנקרא אמצע, ויש לה מה שנקרא צדדים. העולם הוא היי. היי, ככה זה נראה. היינו אמצע והתפשטות לצדדים. אז או שהאמצע היה עיקר, האמצע היה עיקר הבריאה. היינו, כמו שאמרנו, המציאות עצמה היא תמיד נקראת נקודת האמצע. זאת נקודת האמצע. האמצע הוא תמיד נקודת העיקר. הצדדים, זאת נקראת התפשטות. הדבר מתפשט לצדדים. מתרחב, מתפשט, כך. אבל נקודת האמצע זאת הנקודה. נקודה. ציון, בלשון חז"ל, ציון נקראת הנקודה של העולם. הנקודה. היינו נקודת המרכז, נקודת האמצע, נקודת המרכז של העולם. וכמו שאליבא דרבי אליעזר, זה כמו שהגמרא אומרת. תנן כמן דאמר, מציון נברא העולם. מציון נברא העולם. והפשטות בדברי הגמרא, זה אליבא דרבי אליעזר. אם אנחנו אומרים שמן הצדדים הוא נברא, ונמתח והגיע כלפי האמצע, מן הצדדים, אז הכוונה היא שהוא לא נברא מציון, אלא ציון היא תכליתו. הוא נברא כדי להגיע לציון. ציון נקראת נקודת התכלית, נקודת הסוף. או שהוא נברא מציון, וציון מתפשטת לכל הצדדים. עניינה של המחלוקת. זה הרבה הרבה מעבר למושגים שלה, הרבה הרבה מעבר למשהו. אבל מה שנוגע לנו, אנחנו עסוקים בלפרש את ה, לנסות להבין את המושג כביכול בהי בראה, כביכול בורא העולם ברא את העולם באות הי. היינו צריך להתבונן בעולם ולמצוא שהעולם הוא בעצם אות הי גדולה. זה מה שכתוב פה בגמרא, וזה לכולי עלמא, בין למר ובין למר. העולם הוא אמצע, שזאת נקודת אמצע, נקודת עיקר, וצדדים. את זה יש באות הי, זאת צורת האות הי. אליבא דרבי אליעזר, כמו שהגמרא לומדת מהמשנה, כאבן שתייה, זה הכוונה, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. היינו, מציון התפשטה המציאות, ומשם כביכול בורא העולם נתגלה בבריאה. כמו שאמרנו, משם בורא העולם נתגלה ונתן לנו את העולם, אמר לנו הילך. כתוב בבית קודשי הקודשים, זה המקום הזה הוא זה שנקרא נקודת ציון. שם מדובר על בית קודשי הקודשים, שם נמצאת האבן השתייה, שם היא בולטת, גבוה שלוש אצבעות על פני הקרקע, ושם היא נמצאת, אותה אבן שתייה. הגמרא אומרת, זה גמרא ידועה, ידועה, כשם שהיא ידועה, כך היא לא מובנת. אבל הגמרא אומרת, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מקום ארון אינו מן המידה. היינו, ארון הברית, ארון הברית יש לו מידות שכתובות בתורה, ואם המידות לא תהיינה מדויקות, אז הארון לא כשר, הוא לא ארון. המידות מעכבות, כן, ככה זאת ההכרעה של רבותינו, שמידות של הכלים מעכבות. דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מקום ארון אינו מן המידה. היינו, הארון הוא כך וכך ארוך, כך וכך רחב, כך רוחבו, כך אורכו, כך רוחבו, וכך קומתו. וכשהוא נמצא בבית קודשי הקודשים, הוא לא תופס מקום. הוא לא תופס מקום. היינו, הוא לא מעכב שדברים אחרים שנמצאים שם יוכלו להיות שם, בלי שהמציאותו של הארון תעכב באדם. הוא לא תופס מקום. הדבר הזה הוא אבסורד. לדעתנו שלנו הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. זה דבר שהוא סותר את עצמו. אם הוא לא תופס מקום, פירוש הדבר שאין לו את מידותיו. אם אין לו את מידותיו, הוא לא ארון. מה נאמר? בית קודשי הקודשים התרחב, גם אז הוא פסול, כי לבית קודשי הקודשים גם יש מידות מדויקות, מדויקות. הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, כל מלאכת התבנית, והכל בכתב מעכב. באופן, בית קודשי הקודשים לא נפסל, בית קודשי הקודשים הוא במידותיו המדויקות, הארון במידותיו המדויקות, והארון נמצא בבית קודשי הקודשים ולא תופס מקום. הדבר הזה בפשטות, לפי דעתנו שלנו, סותר את עצמו. הארון חייב לתפוס מקום, כי תפיסת המקום הן מידותיו. אלה הם המידות שלו, ומידותיו זה דבר שמעכב את עצם מציאותו. כך בבית קודשי הקודשים, שם נמצאת הנקודה שהיא שורש מציאות העולם. הנקודה היא לפני ההתפשטות במקום. שם נמצאת המציאות בלי התפשטות במקום. לכן אהרון לא תופס מקום. הוא לא תופס מקום, זה הכוונה. המקום לא מתפשט שם. שם המקום לא תופס מקום. המקום הוא בחינת נקודה. כל מי שנדמה לו שהוא הבין, טועה. הדבר הזה לא מובן בעצם, זה בלתי אפשרי. זה למעלה מהתפיסה שלנו, כן. אבל אילו הם הדברים? ככה זה. זה ככה, זאת עובדה. עובדה שסותרת את עצמה, נניח. זאת לא העובדה היחידה שסותרת את עצמה. אבל זאת עובדה שסותרת את עצמה, והיא קיימת. היא קיימת. משום שהיא באה אלינו מתוך מערכת מציאות, מתוך מציאות שהיא גבוהה יותר. מציאות שהיא בחינת נקודה קודם ההתפשטות. קודם הפריסה, לפני ההתפשטות במקום. בית קודשי הקודשים הוא כולו, מבחינת מקום, הוא נקודה. הוא צריך את מידותיו, משום שנראה לעינינו שהמקום הזה הוא מקום כמו כל המקומות. זה חדר כמו כל החדרים. אבל המבחן הוא, כל מה שצריך להיות שם, לא תופס מקום. עכשיו, ננסה להבין את בחינת ההי של העולם מבחינת הערך המספרי. הערך המספרי של ההי גם הוא נמצא בצורת האות. יש באות הזאת נקודה, שני קווים, לכל קו יש נקודת התחלה, נקודת סיום. נקודת התחלה או נקודת סיום. אז יש כאן ארבע נקודות. התחלה וסיום, אלה נקודות שקו עובר ביניהם, ועוד נקודה אחת שהיא נקודה בלבד. יש כאן חמש נקודות. חמש נקודות יש באות ה. לכן האות ה בערך המספרי שלה גם הוא חמש. חמש. אם אנחנו רוצים להבין, אז המציאות מורכבת מחמישה חלקים. כל נמצא, נתבונן, נתבונן. הדברים האלה מפורשים בדברי רבותינו הראשונים, נתבארו היטב, והם דברים ברורים. כל נמצא, יש תכלית למציאותו. ועניינו של אותו נמצא זה להגיע לתכליתו. לשם כך הוא נברא. התכלית היא דבר ברור. כל מציאות הוא מציאות. כן. המציאות כולה בכללותה. וכל נמצא ונמצא. הם נבראו לתכלית. זה דבר ברור, פשוט, אבל התורה, כן, התורה מדגישה את זה, מגלה את זה, מבארת את זה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו, אלא לכבודו. כל נמצא תכליתו להגיע לגילוי כבוד שמיים, שיכול להתגלות רק על ידי אותו נמצא. הנמצא הזה הוא מיוחד, שעל ידו צריך להתגלות אחד הפנים של כבוד שמיים. וכל הנמצאים שבעולם, כולם נבראו לתכלית הזאת. זהו. פירוש, בעצם כל נברא נברא כדבר שהולך לקראת תכליתו. כך, זה דבר שהוא מונח בעצם בריאתו. עוד, כנגד זה, כנגד התכלית, כל דבר ודבר צריך להתגבר על כל הדברים שמעכבים אותו מלהגיע לתכליתו. זאת אומרת, כנגד כל תכלית יש בבריאה דברים מפריעים, דברים מעכבים, דברים סותרים שמהם צריך להימנע, עליהם צריך להתגבר ולהשתדל להגיע לתכלית. זה חלק אחד. מהמציאות הזאת נוצר הקו של פנים ואחור. פנים ואחור זה הכוונה. פנים זהו הקו של לאן אתה הולך. אחור זה יכול להיות גם מאין באת, גם מאין באת. אבל מאין באת זה הכוונה, מקור. אבל כשאדם עוזב את המאין באת והולך אלא לאן אתה הולך, אז הוא צריך להשאיר כמה דברים מאחריו, שאם הוא יפנה אליהם, אז הוא עושה את הפנים לאחור. אם האדם פונה אחורה, אז הפנים נעשים אחור, והאחור נעשה פנים. אז האדם כאילו הופך את מציאותו. כמובן, התפקיד הוא, מה שיוצר את הקו הזה, שהוא הקו פנים אחור, זהו הקו של מאין באת ולאן אתה הולך. יתר על כן, לאן אתה הולך, צריך תמיד לשים לב. לאן אתה הולך, אבל תיזהר מכל אותם דברים שמהם אתה צריך להימנע. אז תשאיר אותם מאחור ואתה תלך קדימה. אתה תלך, כן, לאותו. אתה תלך לפנים, אותם תשאיר מאחור. זה צד אחד של כל קיום וקיום. כל קיום וקיום נברא לתכלית. והתכלית היא דבר שאליו צריך להגיע. ולהגיע, הכוונה, ללכת. ללכת אליו, ולעזוב את כל הדברים שמסיחים את הדעת, או מפריעים, או מושכים בכיוון נגדי, או ללכת. זה דבר אחד. דבר שני, כל נוצר בעולם יש לו תפקיד. יש לו תפקיד, הוא צריך לפעול בעולם שהוא נמצא. כל דבר פועל על ידי מציאותו. עושה משהו. פועל. כל דבר נברא על ידי פעולה, להשתדל להבין. כל דבר נברא על ידי פעולה, וכוח הפעולה נמצא בו. כל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. אשר ברא אלוקים לעשות. כל נברא חייב, כל נברא בעצם פועל בעולם. הכוח היותר גדול נמצא בימין. שם נמצא עיקר הכוח. ימין היא נושאת בתוכה את עיקר הכוח. ימין, הימין היא העיקר. הימין פועלת. הימין היא זאת שצריכה לפעול בדברים. להוציא הימין של כל דבר, מוציאה אותו לפועל. זה הימין. השמאל, השמאל חלש יותר, בשמאל אין הרבה כוח. הכוח של השמאל הוא, כמו שכתוב בגמרא, שמאל דוחה וימין מקרבת. ימין פועלת, מקרבת, פועלת. אבל השמאל היא יכולה רק לעכב. זאת אומרת, השמאל מוכן אך ורק לשמירה. כאילו, לא לתת, לא לתת להיכנס, לא לתת לבוא, לא לתת להצטרף. שמאל דוחה, אבל הימין מקרבת, הימין פועלת בדברים. אלה הם שני הקווים שנוצרים מכל מציאות. כל מציאות, כל נמצא, יש לו תכלית, ואז הוא הולך קדימה, לפנים, למקום שהוא צריך להגיע. אלו הם הפנים, והוא הולך ועוזב מאחוריו את האחור. הקו השני זה קו ימין שמאל. קו ימין שמאל זה מה שנקרא את המערכת של הפעולה של אותו נמצא, שהוא צריך לפעול. הוא פועל בכוחו, הנמצא פועל בכוחו, אבל כדי שזה יהיה יעיל וכדי שזה יפעל את מה שהוא צריך לפעול, אז הוא צריך לדחות את הדברים שלא שייכים, את הדברים שרוצים להצטרף והם לא שייכים לדבר הזה, מהם הוא צריך להישמר. אז כל פעולה צריכה בנוסף גם שמירה. את הפעולה עושה הימין, את השמירה עושה השמאל. שמאל דוחה ושומרת, ימין פועלת ומקרבת. עכשיו נעבור. עלה בידינו שהמציאות כולה נראית כמו אות ה', והמובן של האות ה' זה גם במשמעות השם, גם בצורת האות, מרכז בהתפשטות של צדדים, וגם בערך המספרי. גם בערך המספרי. כל מציאות כוללת בתוכה נקודה והתפשטות לצדדים. צדדים זה ימין שמאל, פנים ואחור. ארבע כנפות הארץ. אבל בדווקא במובן הזה, זה לא ארבע כנפות הארץ, ואדם יכול תמיד להסתובב, לשנות, אלא המזרח, מזרח, המערב, מערב, הדרום, דרום, והצפון, צפון. ככה זה. ימין הוא ימין, והשמאל הוא שמאל. הפנים הם פנים, בכל מקום, הפנים למזרח. בלשון רש"י. הצילו בכל מקום, פנים הם למזרח. אחור זה מערב. החורבן שמדברים עליו ב-17 בתמוז וב-9 באב, החורבן הזה הוא לא חורבן של העולם כעולם. לא בחינת הבריאה הנחרב, אלא בחינת ב-17 בתמוז. מה שנחרב ב-17 בתמוז זה מתן תורה, שזה שווה ערך למעשה בראשית. ומה שנחרב בתשעה באב זה בחינת המקום. ב-17 בתמוז נשארנו בלי תורה. היינו בלי התורה שהיינו צריכים לקבל. אין לנו אותה. התורה שהיינו צריכים לקבל לא הגיעה אלינו. בתשעה באב אנחנו איבדנו את המקום. 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 אין לנו מקום בעולם. אין לנו מקום. לכן אנחנו בגלות. אנחנו בגלויות, גלות אחרי גלות, גלות אחרי גלות. אין לנו מקום בעולם. גם כשאנחנו בארץ, אנחנו לא קבועים בה. אנחנו לא נמצאים בה באמת. אנחנו בכל עת ובכל שעל עלולים, מסוגלים, אפשר שנסולק ממנה. היא לא שלנו. אין לנו אותה. את זה איבדנו בתשעה באב. את המקום איבדנו בתשעה באב. אין לנו מקום. התורה. אז נבדוק, נראה, נתבונן מהבחינה הזאת שחזל מגלים לנו שקרו חמישה דברים בשבעה עשר בתמוז. פירוש הדבר, כשאומרים חמישה דברים, פירוש אנחנו מעמידים חורבן כנגד בניין, אנחנו מעמידים היעדר כנגד הוויה. כשם שההוויה נבראה בהי, וזה כולל גם את הערך המספרי, את אותם חמשת הדברים, שזאת ההוויה עצמה. כך, התורה. מתן תורה, כל מתן תורה מונח בלוחות. הלוחות כלולים בהם, כן. מתן תורה היה, מה שנשאר בידינו ממתן תורה, זה הדיברות. והלוחות השניים, שזה פרשה בפני עצמה. אבל אנחנו מדברים כעת על החורבן של 17 בתמוז. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. היינו, עצם מתן תורה נשבר. המציאות עצמה נלקחה מאיתה. מה שיוצא מזה, שאנחנו איבדנו את ההליכה לתכלית, ואנחנו איבדנו את הכוח של ימין, נשארנו עם דברים מונעים, דברים מעכבים, דברים שלא נותנים לנו להגיע, לפעול, לעשות מה שצריך. איבדנו את הדבר בעצמו, ומכוח זה איבדנו. אז אותם הדברים שאותם איבדנו, זה מה שכתוב במשנה. נתבונן דבר דבר. בטל התמיד. לפי הסדר שכתוב במשנה, נשתברו הלוחות ובטל התמיד. מתן תורה מחייב שהחיבור שלנו לתורה חייב להיות חיבור של חיים. חיים במהות. כל בר דעת מבין, כן. או לא צריך להיות בר דעת. כל יודע עברית מבין. חיים אין בהפסקות. חיים זה תמיד. או לא. אם זה לא תמיד, זה לא חיים. עולת תמיד העשויה בהר סיני. כך כתוב בפסוק. עולת תמיד העשויה בהר סיני. בגמרא כתוב, בגמרא בחגיגה, בדבר, כתוב בגמרא, זה מן דאמר אחד. אותם עולות שהקריבו ישראל בהר סיני, היינו לפני מתן תורה. אותם עולות, עולות וזבחים, כך כתוב, הקריבו. ומהקורבנות האלה, כן, היה הדם שמשה רבינו לקח חצי הדם, וחצי הדם זרק על המזבח, וחצי הדם הוא זרק על העם, ואמר להם, הנה, הרי זהו דם הברית אשר קראת השם עמכם. על הדברים האלה, הברית של התורה נחרטה עם קורבן התמיד. זה לפי דעה אחת, לפי מאן דאמר אחד. עולת תמיד, זה הפירוש הפשוט בפסוק, עולת תמיד העשויה בהר סיני, כתוב. נעשתה בהר סיני ושוב לא פסקה. אותה עולת תמיד שהקריבו בסיני, היא לא הפסיקה. זה פירוש המילה תמיד. תמיד זה נקרא בלי הפסק. בלי הפסק. בטל התמיד, זה לא, איך אפשר להגיד בטל התמיד? איך אפשר לומר בטל התמיד? אחר כך בנו את בית שני והמשיכו והקריבו תמיד. אבל התמיד בטל. זה כבר לא תמיד. הקריבו והקריבו, אבל תמיד זה כבר לא. את התמיד הפסידו. את התמיד הפסדנו. זה כבר לא תמיד. עולת תמיד העשויה בהר סיני. למעשה, אותה ברית שנחרטה על התורה, אותה ברית שעליה נאמר נעשה ונשמע. הנה הפסוקים. סוף פרשת משפטים. וישכם בבוקר, כתוב ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, לפני מתן תורה. ויבן מזבח תחת ההר. וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים. ויקח משה חצי אדם וישם בעגנות, וחצי אדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. כך נחרטה הברית של התורה עם אותם זבחים שהם עולת תמיד העשויה בהר סיני לפי מאן דאמר אחד. אבל לכולי עלמא, אותה עולת תמיד שייכת להר סיני, היא זאת שהיא. אנחנו חייבים, כשם שאנחנו קיבלנו תורה ואנחנו חייבים להיות איתה תמיד, להגות בה יומם ולילה, אנחנו חייבים להקריב ערב בבוקר, תמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים. זה אותו תמיד. זה החיבור. שוב, זה הפירוש הפשוט של עולת תמיד העשויה בהר סיני. זה פסוק, זה כתוב בתורה. עולת תמיד העשויה בהר סיני. בטל התמיד, פירוש. אותה תכלית, שהתורה תהיה איתנו, והחיבור יהיה חיבור של חיים. אותה תכלית לא קיימת. היא בטלה. היא נלקחה מאיתנו. גם זה נחרב. כשם שעצם מציאותה של תורה איתנו נחרבה על ידי שבירת הלוחות, אותו תמיד גם הוא נחרב. זהו הקו של תמיד, זה הקו של לפני, המשך הדרך, תמיד להמשיך הלאה, כן, להמשיך הלאה. אותו דבר, להמשיך איתו הלאה. אותה תורה שקיבלנו אותה, איתה אנחנו צריכים להמשיך ללכת תמיד. יחד עם זה, הוא עמד צלם בהיכל. שהוא עמד צלם בהיכל, זהו אותו אחור שממנו צריכים לברוח. כיוון שהעמידו לנו בהיכל את הצלם, ככה אנחנו מפנים את עצמנו ועושים, אנחנו הופכים פנים לאחור ואחור לפנים. זה נקרא העמדה. זה מה שקרה בהעמדת הצלם בהיכל. התורה ניתנה לנו בימין. וכתוב בפסוק, מימינו אש דת למו. אש דת למו. כי יכול בורא העולם נתן לנו דת אש בימינו. אחד הדברים שיראו ב-17 בתמוז, זה שרף הפוסטמוס את התורה. שרף הפוסטמוס את התורה. שריפות ספרי תורה, זה לצערנו, לדאבוננו, זה מעשים בכל יום. גם בזדון, גם בשגגה, אבל זה מעשים בכל יום. זה כבר אפילו לא רבותה. כאן כתוב שזה אירוע מיוחד שקרה ב-17 בתמוז. פירוש הדברים. זה דבר בלתי אפשרי שמישהו יוכל לשרוף תורה, לשרוף ספר תורה. זה דבר בלתי אפשרי, זה לא שייך. ברמב"ם כתוב, התורה, קדושת התורה, וכבודה של תורה, מחייבים הנהגה מיוחדת. הרמב"ם אומר, דברים שבלוחות הברית הן הן שבכל ספר וספר. כל ספר תורה נושא בתוכו את הכוח של לוחות הברית. ללמדנו שאלמלא שנשתברו הלוחות ב-17 בתמוז, אי אפשר היה לשרוף את התורה. גם שריפת התורה קרתה ב-17 בתמוז. מאז אפשר לשרוף תורה, רחמנא ליצלן. כי זה נחרב. הכוח הזה, אותו מימינו אש דת למו. התורה היא אש. איך אפשר לשרוף אש? מימינו אש דת למו. אנחנו איבדנו את הימין. אין לנו כוח. כך שתוקף כוחה של תורה נחרב. זה הימין. השמאל, צד שמאל, אמור להיות הצד שדוחה את אלה שהם לא צריכים להיות פה. שמאל דוחה. כאן בא החורבן של הופקעה העיר. הופקעה העיר, פירוש, העיר הפכה להיות הפקר, רשות הרבים. הופקעה העיר, הכל פתוח, כל אחד יכול להיכנס. היינו, זה נהיה רשות הרבים. רשות הרבים, ברשות הרבים לא שייך שמאל דוחה, זה לא שלך. ברשותך שלך, שם אתה יכול לדחות על ידי השמאל, שלא ייכנסו, שלא יתקרבו. אבל כשהעיר הפכה להיות רשות הרבים, התורה איבדה את הכוח של שמאל דוחה. מימינו אש דת למו, וזה נחרב. הכוח של שמאל דוחה גם הוא נחרב. כך שבנוסף לחורבן עצם מתן תורה, בנוסף לזה נחרבו כל ההשלכות, כל צורות ההתפשטות של המציאות המסוימת הזאת שהיא נקראת מתן תורה. כל צורות ההתפשטות, היינו לפנים ולימין, לפנים ולימין. הקו של פנים אחור נאבד, כי מאחור, את העבודה זרה תמיד צריך לשים מאחור. עבודה זרה צריכה להיות מאחור. כששמים את העבודה זרה בהיכל, אז אנחנו מכוונים את עצמנו כלפי העבודה זרה. אנחנו הופכים פנים לאחור ואחור לפנים. כך שנחרב הקו פנים אחור. הכוח הגדול של תורה, כוחה של תורה, היא מתגברת על כל אש בעולם. התורה היא אש. נחרב, רחמנא ליצלן, נחרב כוחה של תורה. והתורה היא בת שריפה. התורה נהייתה חומר דליק. רחמנא ליצלן. אבל ככה זה. אלה הם החורבנות. מה שמתכוונים להגיד לנו, שחמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז. שוב, לא מתכוונים להגיד לנו למה נקבע השבעה עשר בתמוז, אלא מתכוונים להגיד לנו בואו וראו איך ומה נחרב בשבעה עשר בתמוז. כל אותם חמישה דברים שהם חמשת המרכיבים של המציאות של תורה בתוכנו, כולם נחרבו. התורה עצמה נחרבה בשבירת הלוחות. הפנים והאחור נחרבו בביטול התמיד. ביטול התמיד. ביטול התמיד זה הכוונה. אנחנו לא ממשיכים. נעצרנו. אנחנו לא ממשיכים. נעצרנו. לא הולכים לקראת התכלית. ואנחנו מפנים את עצמנו, מפנים את עצמנו למה שצריך היה להיות אחור. שמנו אותו בפנים. הכוח של הימין והשמירה של השמאל, השמירה בטלה בפקיעת העיר, וכוח הימין התבטל התבטל, נחרב מימינו אש דת לב. אנחנו מוכרחים כאן להפסיק, כי לא יכולים להמשיך עכשיו מה שנוגע לתשעה באב. נשתדל לבאר בשבוע הבא בעזרת השם.